הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, רב קהילת שמע קולי ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
כאייל תהרוג, אלפי כמוהים, כנשי שר.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא המחלות והרפואות ביהדות. כשאדם חלילה מגלה שיש לו מחלה שיכולה לסכן את החיים שלו, זו אחת מהחוויות הקשות ביותר. הרבה מהחולים במחלות שיכולות לסכן חיים סובלים מרמה זו או אחרת של דיכאון. חלקם סובלים מטראומה. הלחץ הרגשי, האומץ הנפשי, תחושת אי-הוודאות של מה הולך לקרות, אלה ועוד יכולים ליצור גם חרדות ברמות שונות. לא רק קשיים נפשיים, אלא גם פיזיים. כיום ישנה יותר ויותר מודעות לכך שהגוף והנפש מחוברים ומשפיעים אחד על השני בצורה ישירה, וזה בעל השפעה מכרעת על האדם. הרמב״ם פוסק בהלכות חובל ומזיק, פרק א', הלכה א', הלכה שכוללת את הממד הנפשי ברפואה הפיזית. החובל בא חברו, בין במזיד ובין בשוגג, חיה בתשלומים. לא רק על הנזק, אלא גם תשלומים נוספים. צער, ריפוי, שבט, בושת. שבט, הכוונה לבטלה של הניזק בעקבות הפגיעה בו. בושת, יש פעמים שחבלה גרמה בושה לאדם. ויש את השלומי הנזק, הצער והריפוי. למזיק יש אחריות לממן את הוצאות הריפוי של הנחבל. היות שחזל אמרו בעניין זה, אדם מועד לעולם, אז המזיק צריך לקחת אחריות במקרים שהוא הזיק במזיד או בשגגם. הגמרא במסכת בבא קמא בדף פ"א מעלה לדיון שאלה מעניינת. מה קורה אם החובל הוא רופא במקצוע? הנזק נעשה בשוגג. כעת הרופא אומר שהוא לא רוצה לשלם את הריפוי, כי הוא עצמו רופא. הוא יכול לרפא את האדם שהוא הזיק לו. מצד שני, אומר הניזק, הוא לא רוצה שמי שהזיק לו יהיה עכשיו הרופא שלו. אפילו אם הנזק שהוא הזיק לו היה בשוגג. אפילו אם האדם שהזיק לו בשוגג הוא רופא מומחה עם שם עולמי בתחום הרפואה שלו. בכל זאת, אם הוא לא רוצה שהרופא שהזיק לו ירפא אותו, יש צד לומר שהוא יכול להזיק. לבקש ממנו, תשלם לי את הרפואה ואתה לא תהיה הרופא שלי. עם מי הצדק? האם הצדק הוא עם הניזק שמעדיף רופא אחר? מה שאומר שהרופא המזיק יצטרך לממן? או האם הצדק עם הרופא שמציע טיפול במקום לממן רופא אחר? בעיקר עם הרופא המזיק, אפילו בשוגג, הוא רופא עם שם עולמי בתחום שלו. זוהי הגמרא. הרמב״ם פוסק שזכותו של הנחבא לומר לחובל שהוא לא מעוניין שהוא ירפא אותו. כך אומר הרמב״ם בהלכות חובל ומזיק פרק ב'. למה? כי הניזק יכול לומר למזיק, אתה דומה עליי כאריה. בעיניי אתה לא יכול לרפא אותי. בחוויה שלי אני מרגיש שאתה יותר מאיים מאשר עוזר. אתה בעיניי כאריה. טענה הזו, זוהי טענה פסיכולוגית לגמרי, והטענה שלו מתקבלת, והרופא בעל שם עולמי שהזיק, אפילו שהזיק בשוגג, יצטרך לשלם מכספו את השלום הרפואה שהוא עצמו יכול להעניק. לכאורה, זה דמוע. הרפואה מטפלת בגוף. מה זה משנה איך מרגיש החולה? אם נרחיק לכת, נאמר שמדובר על ניתוח. החולה בכלל לא ירגיש כלום, הוא רדום. אלא שמתוך ההלכה הזו, אנחנו למדים על היסוד הרגשי שמשפיע על תהליך הריפוי הגופני של האדם. אם המטופל לא חש רגשית בקשר טוב עם הרופא, יש סיכוי שהרפואה לא תצליח, כי הרפואה מטפלת בגוף. אמנם נכון, היא מתחילה טיפול בגוף, אבל גורמי ההצלחה של הרפואה לא תלויים רק במקצועיות של הרופא, אלא גם בעימד הנפשי ובקשר הרגשי שבין רופא ומטופל. כמובן, אנחנו חייבים את הרפואה בסיעם, אבל היא תהיה יעילה הרבה יותר כשמוסיפים לה את המימד הרגשי. קשרים חיובים בין רופא לפציינט משפיעים על ההחלמה של החולה. זה לא אומר שאין לרופא את הכבוד ואת המשבצת שלו. עד רבה, חייב שיהיה לו את המשבצת שלו, את המקום שלו, את הכבוד האמיתי שלו. חזל באותה גמרא מסכת בבא קמא אומרים, אסיה דמגן, מגן שוויה, רפואה, טיפול רפואי שהוא בחינם, אפילו שיהיה על ידי הטוב שברופאים, יש בו שני חששות. חשש אחד, שמהרופא פחות ישקיע. דבר שני, בעיני החולה הוא יתאפס כפחות חשוב. למה? כי הטיפול ניתן בחינם. אבא אומר שאפילו טיפול מקצועי מאוד, אבל בחינם, יכול להתאפס בעיני החולה כפחות יעיל, מה שגם ישפיע על רמת ריפוי מהמחלה. לכן לפי ההלכה, אם המזיק יכול להשיג רופא בחינם לניזק, לדוגמה, אחיו של המזיק הוא רופא, הוא מוכן לעשות את מלאכתו בחינם, מותר לניזק לומר שהוא לא מעוניין ברופא חינם. ואז המזיק אומר לניזק, אבל אח שלי הוא אחד הרופאים הטובים בעולם, מוכן לרפא אותך בחינם? מה אכפת לך? אתה תביא את הגוף שלך, אנחנו ניתן את הרפואה לגוף שלך, מה זה משנה אם תשלם 1,000 שקל לרבע שעה, 1,000 שקל לחצי שעה, או בחינם זה יעשה. לפי ההלכה, אם המזיק יכול להשיג רופא בחינם, אחיו של המזיק הוא רופא, הוא מוכן לעשות את מלאכתו בחינם לניזק, מותר לניזק לומר שהוא לא מעוניין ברפואה בחינם. אפילו שהרופא שהולך לרפא בחינם זה רופא מוכר בתחומו. הוא מעדיף שהמזיק ישלם לרופא. הידיעה של הניזק שהרופא לא מקבל את הכסף, אולי בגלל זה הוא גם פחות ישקיע בניזק, זה מה שיפגע בתהליך הריפוי. האמונה של הניזק שהרפואה לא תהיה בצורה המושלמת, היא תפגע בתהליך הריפוי. נמשיך הלאה. מערכת יחסי הגומלין שבין רופא ומטופל. הרבה רופאים מעדיפים לא לומר כמה זמן נשאר לאדם לחיות. 3 חודשים, 0.5 שנה. לא פעם התברר שזוהי נבואה שמגשימה את עצמה. אנשים שאמרו להם פרק זמן, הרבה מהם נפטרו בדיוק בזמן שנאמר להם שהם רחמנא ליצלן, ייפטרו מהעולם. למה הדברים האלה קורים? בהרבה מאוד מקרים הדברים קורים כיוון שהחולה לא פעם נמצא עם מצב רגשי קשה. הוא מרגיש תלוי במוצא פיו של הרופא. הוא, החולה, מאמין לרופא עד שהאמונה שלו הופכת להיות נבואה שמגשימה את עצמה במה שהרופא אמר. בואו ונתאר לעצמנו אדם שפוגש נחש. הוא רץ כל כך מהר, אחר אדם המריצה את האדם. תארו לכם, הוא חי במתח ובלחץ הזה כמה ימים, כאילו כל הזמן בבריחה מהנחש. הלחץ והמתח המתמיד הזה, הוא עצמו יפגע במערכות הגופניות של האדם. אותו דבר לגבי אדם שאומרים לו שנותרו לו 3 חודשים לחיות, רחמנא ליצלן, או אפילו 0.5 שנה לחיות. הלחץ מהמידע הזה, הוא עצמו מחליש את המערכת הפנימית של האדם. כיום יותר ויותר רופאים מבינים את הקשר בין גוף לנפש, למרות שזה לא קל. המהר"ל מפראג אומר על טוב שברופאים לגיהנום, לא בגלל רוע לב של הרופא. הרופא הוא מציל חיים. על הרופא נאמר, כל המציל נפש אחת, כאילו הציל עולם ומלואו. הכוונה הטוב שברופאים לגיהנום, הכוונה היא שהרופא בעבודתו הייחודית יכול להיות מצד אחד אדם מיוחד ונפלא שעוזר לכל כך הרבה אנשים. ומצד שני, בגלל התפקיד המיוחד שלו, הוא יכול בלי לשים לב, בגלל העיסוק המתמיד שלו בגוף האדם, פחות לשים לב לנפש האדם. לא בגלל רוע לב חלילה, אלא בגלל שהוא כל היום עסוק עם המערכת הגופנית של החולים, מה שיכול להרגיל את המוח של הרופא לחשוב רק בממד הגופני של החיים, לא בממד הנפשי של החיים. לכן הדגש הוא טוב שברופאים, אם הוא טוב, וכמה שהוא טוב שברופאים, כנראה יש לו ניסיון רב יותר. טוב שברופאים, הוא עלול להגיע לגיהנום, מכיוון שאם הוא טוב שברופאים, יש לו הרבה ניסיון, הוא פגש הרבה חולים. אם הוא פגש הרבה חולים, הוא יתעסק הרבה בגוף של האדם. היות שהוא יתעסק הרבה בגוף של האדם, הוא מתרגל יותר ויותר לראות את הממד החומרי של האדם, ופחות את הממד הנפשי של האדם. ואז מהמקום הזה, הרופא מאבד את הכוח הסגולי שלו, לא רק ככוח מרפא בממד הגוף, אלא גם כוח מרפא בממד הנפש, מעודד את החולה, מדרבן את החולה, אומר מילה טובה, יחס חיובים, היות שאומר שלמה המלך, רוח איש יכלכל מחלהו, ורוח נחאה מישאנה, רוח איש יכלכל מחלהו, הכוונה כשיש לאדם את הרוח, את האמונה, רוח איש יכלכל מחלהו, אם לאדם יש את האמונה שהוא הולך להתרפא, רוח איש, זה יכלכל, זה יהיה כלי למחלה שלו, רוח איש יכלכל מחלהו, אבל רוח נחאה, מי שיש לו רוח שבורה, מי ישענה, הוא לא יצליח לשאת את המחלה, הוא לא יצליח להתמודד עם המחלה. ומהמקום הזה אל החולים שמתרוצצים, וזה מובן כי הם רוצים רפואה, ממומחה למומחה, ומנסים הרבה שיטות ריפוי. לפעמים זה עוזר, צריך לחפש את הפתרון. לא פעם זה באוכריהם, כי כך הם מרגילים את המוח שלהם להתמודד רק בהיבט הגופני, מה שיגרום להם לנטוש את הממד הנפשי, הרגשי, המשפחתי, החברתי, העיסוקי, העירת שמיים. הם פחות עסוקים בלצמוח ולהתפתח בחיים, הם יותר עסוקים בלשרוד את המחלה. אני לא אומר לא לחפש רופאים טובים, אבל לשים לב, לא להיבלע רק במחלה, אלא במהלך היום לתת לממדים נוספים בחיים את המקום במהלך שגרת היומיום של האדם. כי רוח איש יכלכל מחלהו, ורוח נחאה מישאנה. אם לאדם יש רוח איש את האמונה, לא פעם זה יעזור לו להתרפא. אבל רוח נחאה, רוח שבורה, היא לא מצליחה לשאת את העול ואת הקושי שיש במחלה. לכן גם בתפילה אנחנו מבקשים מריבונו של עולם, קודם כל, סלח לנו אבינו כי חטאנו, ראה נא בעוניינו, מדברים על בעיות הנפש, על רפואת הנפש, השיבנו אבינו, סלח לנו, קודם כל, רפואת הנפש. ואז גם רפואת הגוף, רפאנו השם ונרפא. אחרי שאנחנו מגיעים אל רפואת הנפש, אפשר להגיע לרפואת הגוף, כי האדם הוא מורכב מחומר ורוח גם יחד. אנחנו עוסקים בנושא הבריאות והרפואה מהמחלות. אומרת הגמרא מסכת עבודה זרה, למה יש אנשים שמתרפים כשהולכים לעבודה זרה? היה אדם אחד ששאל את רבי עקיבא, ליבי ולבך ידע שעבודת כוכבים אין בה שום ממשות, ובכל זאת היא מביאה תועלת לאדם. אנשים הולכים לבית עבודה זרה כשרגליהם שבורות, כשהם חולים, ובכל זאת הם מתרפים לאחר מכן. מה הטעם? אמר רבי עקיבא, אמשול לך משל למה הדבר דומה. לאדם נאמן שהיה בעיר, היה כל כך נאמן, כל בני עירו היו מפקידים אצלו המון, שלא בעדים. באדם אחד שלא שמח על נאמנותו של האדם הנאמן בעיני כל השאר, והפקיד לו בעדים. כלומר, כל פעם שהוא היה מפקיד אצלו, זה רק בתנאי שזה היה בעדים. פעם אחת שכח אותו אדם שהיה מפקיד תמיד בעדים, והפקיד את הממון שלו שלא בעדים. אמרה לו אשתו של האדם הנאמן, בוא ונלמד אותו לקח. כשהוא יבוא איתו את הכסף שלו, הוא הרי לא מאמין לנו, הוא לא סומך עלינו שנשיב את ממונו. לכן תמיד הוא מפקיד את הכסף שלו בעדים. כשהוא יבוא לבקש את הכסף, אנחנו לא ניתן לו את הכסף שלו בחזרם. אמר לה בעלה, מפני ששוטה זה עשה שלא כהוגן ולא מאמין לנו, האם אנחנו נאבד את האמון שיש לאנשים בנו ולא ניתן לו את הכסף ונגרום לו להוציא שם רע עלינו? כך גם לגבי איסורים שבאים על האדם. בשעה שמשגרים שולחים את האיסורים על האדם, משביעים אותם שלא תלכו על אדם זה אלא ביום פלוני ולא קודם לכן. ולא תצאו מהאדם זה אלא ביום פלוני ובשעה פלונית ולא קודם לכן. על ידי רופא זה, על ידי סם זה. כיוון שהגיע זמנם של האיסורים לצאת מהאדם, הלך האדם הזה לבית עבודת כוכבים, ואז אמרו האיסורים דינו שלא נצא מהאדם זה שהרי הלך לבית עבודה זרה. ואז האיסורים חוזרים ואומרים, מפני שהאדם הזה עשה שלא כהוגן, שלח לבית עבודה זרה, אנחנו נעבור על השבועה שלנו שנשבענו ללכת מהאדם הזה בשעה הזו, ביום הזה. במילים אחרות, מה שאנשים מתרפים כשהולכים לבית עבודה זרה, זה לא בגלל העבודה זרה, היות שבעבודה זרה אין בה ממש. אלא בדיוק הפוך, למרות שעובדים עבודה זרה, כיוון שהאיסורים שבאו עליהם מקיימים את שבועתם לצאת באותו זמן שהשביעו אותם לצאת. אמנם נכון שתשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרם, על ידי התשובה, התפילה וצדקה, האיסורים יכולים לצאת מהר יותר, אבל אומר המהרש"ם, מה שיכולים לצאת קודם הזמן, זה אם האדם עושה תשובה, תפילה וצדקה. אבל אם הוא לא עושה, אז אדם כזה, האיסורים ילכו בזמן שהם נשבעו לצאת מהאדם. על בסיס הדברים האלה, היינו דאמר רבי יוחנן, זה מה שאמר רבי יוחנן, מה ידכתיב, מה הפירוש הכתוב בספר דברים, והפלא השם את מכותך ואת מכות זרעך, מכות גדולות ונאמנות. וחולאים רעים ונאמנים. מה זה חולאים רעים ונאמנים? רעים בשליחותם נשלחים על האדם ומייסרים את הגוף שלו. למה הם נקראים רעים בשליחותם? הסבר אחד, כמובן, כשהם באים אל האדם, הם עושים שליחות שמזיקה ומייסרת את האדם. בספר עבודת עבודה כתב, למה כתוב שהם רעים בשליחותם? היות שהם נאמנים בשבועה שלהם. אם לא היו מקיימים את השבועה שלהם, האדם החולה לא היה ניגש לבית עבודה זרה להתרפא מעבודה זרה, ולא היה חוטא, ואז המתגדל על ידי זה שם שמיים. והרי אומרת הגמרא מסכת נזיר חף ג', מסכת הוריות דף י', גדולה עבירה לשמה יותר מצווה שלא לשמה. ואם האיסורים היו עושים עבירה לשמה, כלומר לא הולכים אל האדם, ובכך היו עושים עבירה, עוברים על רצונו של הקדוש ברוך הוא, אז הם היו עושים דבר שמביא לידי תועלת, היות שהם לא מגיעים אל האדם, והאדם לא ילך לבית עבודה זרה להתרפא, ובכך יתקיים בהם גדולה עבירה לשמה, היות שלא הולכים לבית עבודה זרה להתרפא, ובכך מתגדל שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. הם רעים בשליחותם, נשלחים על האדם ומייסרים אותו, ונאמנים בקיום השבועה שהשביעו אותם לא לצאת לפני הזמן. הם יוצאים בזמן שהם הושבעו לצאת ולא לפני כן, וזה לא תלוי אפילו אם האדם עושה מעשים שליליים. אם הוא ימשיך לעשות מעשים שליליים, יתקיים בו תייסרך רעתך ויבוא עליו איסורים אחרים. אבל אותם איסורים הם ילכו לא לפי האווירה שהאדם עושה, אלא לפי הזמן שהם נשבעו לעשות את שליחותם ולהיות לפי פרק הזמן שהוטל עליהם משמיים. עם הרקע הזה אפשר לגעת בסוגיה מעניינת. הורו הפוסקים, אדם שנפנה לנקביו באמצע התפילה, יברך ברכת אשר יצר אחרי שיסיים את התפילה שלו. כך מופיע בספר דרך החיים ונפסק המשנה ברורה, בסימן סמך וב, סעיף קטן, חב ג'. אבל הגאון רבי רוחם הלוי בספרו, הוא מערער על זה, ובספרו בני לוי הוא אומר, אדם זה, היות שהוא התפלל תפילת העמידה, ובתפילת העמידה יש תפילת רפאינו, ממילא הוא כבר יצא ידי חובת אשר יצר. הפסיקה הזו מבוססת על ההנחה שברכת אשר יצר וברכת רפאינו יש להם את אותו בסיס. ולכן אחרי התפילה לא יברך אשר יצר אם הוא נפנה לנקבה באמצע התפילה, היות שאת התוכן של אשר יצר הוא כבר אמר ברפאינו. אבל הגאון רבי חיים ברלין זצ"ל בספרו שו"ת נשמת חיים אמר שישנן שתי הנהגות יש בעולם. האחת, מה שהתורה מכנה את המחלות, חולאים רעים ונאמנים. הקדוש ברוך הוא קובע להם זמן מתי ייכנסו אל האדם ומתי יצאו מהאדם. המחלות עומדות בזמנים האלה והן נאמנות בצורה מוחלטת. וישנה הנהגה נוספת, לאותם אלה שזוכים להנהגה ניסית למעלה מדרך הטבע. ההנהגה הזו זה מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח, אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך, אני השם רופאיך. כלומר, כשאדם הולך בדרך התורה, אז הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, הוא הרופא של האדם, ובכוחו של הקדוש ברוך הוא לרפא את החולה קודם הזמן, שהשביעו משמיים את המחלות לצאת מהאדם. כך גם כן מוכח מדברי התוספות במסכת ראש השנה, בדף תזיין. זה מה שאומר הגאון רב חיים ברלין. זוהי כוונת הברכה, כי כל מלך רופא נאמן ורחמן אתה. מלך רופא נאמן, נאמן בזמן שמשביע את המחלות שיגיעו אל האדם ויצאו מהאדם. אבל הקדוש ברוך הוא גם רחמן, שלפי המחלה יוצאת קודם זמנו של האדם, למרות שהשביעו אותם לצאת רק בתאריך מסוים, היות שהקדוש ברוך הוא יש לו את הנהגת הרחמים, אז הוא מלך רופא נאמן ומרפא לפי הנאמנות שלו מתי שהמחלה צריכה לצאת, מתי שהאיסורים צריכים לברוח מהאדם בשביל להמשיך לקיים את השבועה שלהם. אבל הקדוש ברוך הוא לא רק רופא נאמן, אלא גם רחמן. והמחלה יכולה לצאת מהאדם גם קודם הזמן שהשביעו אותה משמיים. שתי הנהגות יש לקדוש ברוך הוא בעולם, ולכל אחת מההנהגות האלה ישנה ברכה בפני עצמם. על חסד השם עם הברואים שלו בהנהגת העולם כולו, בדרך הטבע, יש את הברכה של אשר יצר. כמו שאנחנו חוצמים בברכה הזו, רופא כל בשר. הדגש על המילה כל בשר, יהודים ושאינם יהודים, רופא כל בשר מפעיל לעשות. אבל יש ברכת רפאינו שחותמים רופא חולי עמו ישראל. זוהי ברכה שמתייחסת להנהגת הקדוש ברוך הוא עם בני ישראל. זוהי הנהגה שהיא שונה מההנהגה של שאר יצורי אנוש. לכן ברכת אשר יצר וברכת רפאינו, התוכן שלנו לא זהה בכלל. ברכת אשר יצר זוהי הרפואה הטבעית של האיסורים שיוצאים בזמנם, רפואתו של כל אדם באשר הוא אדם, כל בשר. אבל רופא חולי עמו ישראל, זוהי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא במידת הרחמים. ובעל הציץ אליעזר אומר ומחדד בהרבה את ההבדל בין ברכת אשר יצר לברכת רפאינו. ברכת אשר יצר לא עוסקת באנשים חולים, אלא בחוכמת הבריאה, אשר יצר את האדם בחוכמה. זוהי ברכה שכוללת את הבריאות התקינה של בני האדם, שלא הייתה אפשרות ללא הרופא חול בשר. הקדוש ברוך הוא יצר את האדם בחוכמה ובצורה כזו שהגוף מרפא את עצמו כל הזמן. אבל ברכת רפאינו, זו כבר ברכה שעוסקת באנשים שלקו במחלה, כמו שאומרים רפאינו השם. חתימת הברכה הזו היא מלמדת. אשר יצר, מסיימים ברופא כל בשר, ברכת רפאינו, רופא חולי עמו ישראל. ברכת אשר יצר מסתיין ברעיון הכללי. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בחוכמה כזו שהגוף מרפא את עצמו כל הזמן, ולכן רופא כל בשר, גם הבריאים, הם כל הזמן עוברים תהליך של נעשים בריאים יותר ויותר, יותר ויותר. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, יצר את האדם בחוכמה, והבריאה הזו היא מרפא את עצמה כל הזמן, רופא כל בשר, אפילו הבריאים. ברכת רפאנו אומרים וחותמים רופא חולי עמו ישראל. ברכת אשר יצר עוסקת ביושבי תבל ועוסקת בכל אדם גם בריא. ברכת רפאנו עוסקת בחולי עמו ישראל ועוסקת במחלות. ולכן ישנו הבדל מהותי בין ברכת אשר יצר לבין ברכת רפאנו. ולכן פוסק הדרך החיים ובמשנה ברורה סימן סמך וב סעיף קטן חב גימל, שאדם שנפנה לנקבה באמצע התפילה יברך ברכת אשר יצר אחרי שסיים את התפילה, מכיוון שברכת רפאנו וברכת אשר יצר הן שתי ברכות דומות, אבל שתי ברכות שונות מהותית אחת מהשנייה. אנחנו עוסקים בנושאים הקשורים אל הרפואה. ובתפילת העמידה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא רפאנו. אחרי שביקשנו מהקדוש ברוך הוא על רפואת הנפש, השיבנו, סלח לנו, אז מבקשים גם על רפואת הגוף. למה? כיוון שהנפש והגוף מחוברים אחד בשני, ולא פעם גם רוחני הוא זה שמייצר מחלה גופנית. כמו שאומרת הגמרא מסכת עבודה זרה, שיש זמנים מיוחדים מתי ילכו האיסורים מהאדם, וכדי לזרז אותם לצאת מהאדם, אדם צריך זכויות ותפילה. ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, רפאנו השם ונרפא. תרפא אותנו אתה ריבונו של עולם, כי רפואת בשר ודם היא לא תמיד רפואה שלמה. כמו שכתוב בזוהר הקדוש פרשת בלק, שרפואת הקדוש ברוך הוא זוהי רפואה שלעולם המכה לא חוזרת. אבל כשזוהי רפואה בידי שליח, זוהי רפואה לא שלימה, מכיוון שהמחלה יכולה לחזור רחמנא ליצלן. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא רפאנו השם ונרפא. גם אדם בריא, גם הוא אומר כך, מופיע בספר סידור למשה בשם הגאון רב חיים קניאבסקי, שגם אדם שיש לו מחושים קטנים, כי אין לך אדם שאין לו מחושים מדי פעם, גם על זה אנחנו מבקשים רפאנו השם ונרפא. ובברכה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך רפאנו השם ונרפא כי תהילתנו אתה. מה זאת אומרת כי תהילתנו אתה? כל מה שאנחנו מבקשים ממך, ריבונו של עולם, להיות בריאים, זה כדי שנוכל להלל אותך יותר ויותר. כמו שהמדרש אומר, מאחר שאתה מבקש לספר בשבחו של מקום, יוסיפו שנותיך. לא רק למען עצמנו, אלא גם למען נוכל לספר את תהילתו של הקדוש ברוך הוא. במדרש שוחר טוב על ספר תהילים נאמר, לא במעשיכם אתם נגלים, אלא למען תספר באוזני בנך ליתן שבח למקום שבנה מספרים כבודו בין אומות העולם. ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, והעלה רפואה שלימה. מה זאת אומרת והעלה רפואה שלימה? אומרת הגמרא מסכת מגילה בדף י' ג' שהקדוש ברוך הוא לא מכה את האדם, אלא אם כן הקדים לזה רפואה. הרפואה כבר קיימת, רק צריך שיחשפו אותה, שיעלו אותה. לכן והעלה רפואה שלמה, רק להעלות אותה, לא ליצור אותה, כי היא כבר קיימת. והעלה, תעזור לנו לגלות את התרופה שכבר קיימת בעולם, ועלה רפואה שלמה, שלא יהיו שום גרורות מהרפואה, שהרפואה תהיה שלמה ולא תזיק חלילה לדברים אחרים, כמו הרבה מחלות רחמנא ליצלן ורפואות שאומנם מרפאות מקום אחד אבל משפיעות לרעה על מקום אחר. זוהי הרפואה השלמה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא. והגמרא מסכת ברכות בדף י' מספרת שישעיהו הנביא אמר למלך חזקיהו, שתמות אתה תיפטר מן העולם רחמנא ליצלן. אמר חזקיהו המלך, בן אמוץ, זה אביו של ישעיהו היה אמוץ, קלה נבואתך וצא, כך מקובלני, מבית אבי אבא, כלומר דוד המלך, שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, בכל זאת, על ימנע עצמו מן הרחמים, כלומר ימשיך להתפלל לריבונו של עולם. המקור לכך, כמו שמסופר בספר דברי הימים א', פרק כ"א, שדוד המלך ראה את מלאך השם שעומד בין השמיים והארץ, והחרב שלו שלופה בידו, נטויה על ירושלים להעניש אותו על כך שהוא מנע את ישראל. ובכל זאת, הוא לא נמנע מלהתפלל על הדבר, כמו שכתוב, ויפול דוד והזקנים על פניהם. כלומר, התפללו גם במצב חמור מאוד. השפתי חכמים אומר שיש אפשרות לפרש שחזקיהו וישעיהו נחלקו המחלוקת האמוראים. יש מחלוקת בגמרא מסכת ראש השנה בדף י"ח, האם מועילה תפילה אחרי גזר דין. לפי ישעיהו אחרי גזר דין אי אפשר עוד להתפלל, ולפי חזקיהו אחרי גזר דין אפשר עוד להתפלל ולשנות את הגזירה. עוד כתב השפתי חכמים, אפשר שחזקיהו סבר שמלך הדין שלו הוא כמו ציבור, ובציבור מועילה תשובה, תפילה וצדקה להעביר את גזר הדין. ולמה מלך נחשב כמו ציבור? כיוון שהציבור, כל ישראל תלויים במלך. האמרי נועם אומר, מה שאומר חזקיהו המלך, כך מקובלן בית אבי אבא, לא הכוונה לדוד המלך, אלא הכוונה ליהושפט. נאמר בו בספר דברי הימים ב', ויזעק יהושפט. התלמוד ירושלמי במסכת ברכות מספר שהייתה חרב מונחת על צווארו, מה שהיה חסר זה רק רחמנא ליצלן, חיתוך הראש, ובכל זאת הוא זעק, הוא התפלל. ישנו הסבר מעניין שמובא בשם הגאון מווילנה, מה שאמר חזקיהו לנביא ישעיהו, קלה נבואתך וצא. אמר לו שיגמור את הנבואה בבית של חזקיהו לפני שהוא יצא החוצה, אבל לא יפרסם אותה בחוץ. כדבר שיפורסם בחוץ, קשה יותר לבטל אותו. על אותו משקל אפשר לומר מה שמופיע בסידור תפילה למשה, בשם הגאון רב חיים קנייבסקי, לגבי בדיקת רפואיות שהרופאים מייעצים לעשות בתחומים שונים. איפה שיש סיבה מיוחדת לעשות רחמנא ליצלן, צריך לעשות. אבל לא לחפש יותר מדי מחלות, כי כשמחפשים, מוצאים, וכשלא ידוע, אפילו שיש, הקדוש ברוך הוא מרפא ומעריך ימיו ושנותיו של האדם. למה? כיוון שהגמרא אומרת שדבר הסמוי מן העין, הוא אכן זוכה לברכה, כי לא כל אדם ראוי לניסים גלויים, וברגע שהדברים לא ידועים, הם סמויים מן העין, וכשהם סמויים מן העין, יש יותר סיכוי שזה יתרפא, כיוון שלא כולם ראויים לניסים גלויים, כשהכל כבר ידוע לאדם ולרבים. כמובן, כל זה נאמר רק כשאדם מחפש יותר מדי מחלות. אבל לגבי בדיקות רפואיות שהרופאים מייעצים לעשות בתחומים שונים, אם הם מייעצים והדבר נצרך לצורך הבריאות, כמובן שאין להקל ראש בדבר. מה שאומר הגאון רב חיים קנייבסקי, זה לגבי לחפש יותר מדי מחלות. ואז כשמגלים, לא כל אדם ראוי לניסים נסתרים. בשביל שלא יהיו ספקות ובלבולים בדבר, עשה לך רב והסתלק מן הספק, ולא לסמוך על הדברים שנאמרים באופן כללי. הרעיון הוא כדברי הגאון, שאומר מה שאמר חזקיהו לישעיהו, קלה נבואתך וצא, תגמור את הנבואה שלך כאן וצא, אל תאמר אותה בחוץ, כי אם תאמר אותה בחוץ, תפרסם אותה בחוץ, יהיה הרבה יותר קשה לבטל את הנבואה. כי לא כל אדם ראוי שיבטלו גזירות בשבילו. הסבר נוסף אומר בספר מגיד תעלומה, מה שציווה חזקיהו המלך את ישעיהו לצאת, קלה נבואתך וצא, למד בעל המגיד תעלומה, שלא ראוי להתפלל במקום שאדם מתנגד לתפילה של המתפלל, אפילו הוא אדם צדיק. חז"ל אומרים, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, על ימנע עצמו מן הרחמים. מובא בשם הגאון רבי שמואל רוזובסקי, הנמילי, הדברים האלה שהאדם על ימנע עצמו מן הרחמים, רק שהחרב מונחת על צווארו, אבל לא חס ושלום כשחותכת כבר בתוך הצוואר, כמו מחלה גדולה רחמנא ליצלן. רק אז אל ימנע עצמו מהרחמים. אבל אם כבר החרב בפנים כבר מתחילה לחתוך, אז לא נאמר אל ימנע עצמו מן הרחמים. ובשם הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך מובן שבכל מצב אל ימנע עצמו מן הרחמים, היות שהפסוק אומר, הן יקטלני לא אייחל. זה פסוק בספר איוב שמדבר, גם אם נראה שהקדוש ברוך הוא בא להרוג את האדם, עדיין הן יקטלני לא אייחל. אפילו כבר הוא התחיל את המוות, הן יקטלני, גם כשהחרב חותכת בתוך צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. ובעזרת השם, רפואה שלמה לכל מי שזקוק מבית ישראל, וגם מי שלא חולה, כמו שאנחנו מבקשים בתפילת הבינינו, שזוהי תפילה קצרה, מנסחים את ברכת רפאינו, רחקנו ממכאוב. לא רק שלא נהיה חולים, אלא שהקדוש ברוך הוא ירחיק אותנו מכל מכאוב ומחלה. היו ברוכים.